עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. פרק ה', בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה ניסים נעשו לאבותינו. עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. להורות כמה ערך אפיים לפניו. אברהם אבינו ידוע היה אוהב השם יתברך. לא היה כמוהו מי שאהב את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קורא לו אברהם אוהבי. אברהם היה איש החסד. אברהם אבינו היה הראשון בעולם שפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא. היה גדול, ידוע, מפורסם אברהם אבינו. מה אומר המשנה? עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו. מה זה עשרה ניסיונות? למה דווקא עשרה? למה תשע לא מספיק? ושתים עשרה? 15, מעניין ב-10 דווקא. המשנה שמה אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם. בעשרה מאמרות לכל דפוס עשו משהו אחר. מטיילים עם מה זהו. כן, בעשרה מאמרות נברא העולם. מה תמוד אומר, ולא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אחר כך עשרה דורות מאדם ועד נוח. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. העולם נברא עשרה מאמרות, יש בספר בראשית, עשרה פעמים ויאמר אלוקים. מעשה יש תשע, הגמרא שואלת הרי הם רק תשע, הגמרא מתרצת, בראשית נמה מאמרו. המילה בראשית מורה מאמר. הנוסף לבראשית יש עוד תשע. כלומר, הם עשרה פעמים יש ויאמר, שנאמר במעשה בראשית. כדי להצדיק את מעשה בראשית, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא את אברהם אבינו וניסה אותו 10 פעמים. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה הניסיון הזה. רבנו בהיא אומר שלפעמים אדם חי 70 שנה כדי להתנסות פעם אחת. כדי להבין את זה קצת, אנחנו צריכים להתפלל כל בוקר ואל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. רבנו בהיא אומר שלפעמים אדם חי 70 שנה כדי להתנסות פעם אחת. כדי להבין את זה קצת, אנחנו צריכים להתפלל כל בוקר ואל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. החוכמה של האדם זה לא מתי שטוב לו שהוא לא כועס, או מתי שהוא שבע שהוא רגוע, ומתי שיש לו בריאות שהוא שמח. הניסיון הגדול של האדם מתי שהוא במצוקה, מצוקה מאוד קשה, ולא מאבד את עשתונותיו. זה הכוח העצום. מה זה ניסיון? שמסופר פעם על תלמיד חכם אחד גדול, מספרים אחד מתלמידי הבעל שם טוב, שהצדיק הזה פעם אחד דרש ואמר שמי ש40 יום יעשה תעני דיבור, זאת אומרת 40 יום לא ידבר שום דבר חול, הוא מכניע את יצר רע. אתם יודעים, יש הרבה סגולות בספרים, יש הרבה סגולות, אנשים עושים סגולות. כמו איך אמר פעם, חכם אחד, לא חוכמה לעשות סגולות, כל פעם עושים מבצעים, מבצע כזה, מבצע כזה, שאלה מה בא אחר כך. אמר פעם, בעל יסוד ושורש העבודה, אדם מחליט פתאום להיות טהור, להיות צדיק, אומר אני אעשה, אתה יודע מה, שבוע הבא יום שני, אני אעשה תענית כל היום. מה זה תענית? לא תענית דיבור, תענית מהאוכל. לא אוכל, לא ישתה, עצום כל היום, אלמד תורה כל היום כולו. טוב, בסדר. הוא מתחיל לצום, אז מה הוא מתכונן? הוא מתכונן צום ביום שני. ביום ראשון הוא הולך לחנות, קונה סטייקים, בשר, דגים, ממולאים, לחם, חמוצים, כל הדברים. מתחיל לאכול. מחר אני צם. הוא אוכל, ביום אחד הוא אוכל בשביל שבוע. וכל הלילה הוא אוכל. אוכל, 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 אוכל. אחר כך הוא צם ביום שני. גמר את הצום ביום שני, עוד פעם, רץ למסעדה, אוכל, אוכל, אוכל. בקיצור, הוא אכל בשביל שבועיים, הוא צם יום אחד, ואכל בשביל שבועיים. אז מה עשינו בסוף? הוא נשאר אותו דבר. ומה הסיבה של צום? למה צום זה מזכך את האדם? שהאדם קצת להיות שונה מהבהמה. כי האדם דומה לבהמה. הוא נותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. הוא דומה לבהמה באוכל, במשקה, בשינה, בעבודה, בכל. יש רק דבר אחד, תורה, מצוות, מעשים טובים. אז יום אחד זה טוב לעשות צום, יש לנו יום כיפור פעם בשנה, אבל זה לא מספיק. זה מקרה שעת הדחק, מקרה חירום, SOS. אבל זה טוב לצום פעם בחודש. אבל מה החוכמה? שאחרי התענית יהיה משהו, יהיה איזה מסקנה. כותב יסוד ושורש העבודה, למשל במוצאי יום הכיפורים. בן אדם גמר לצום. ביום הכיפורים ישראל דומים למלאכים. אנחנו עם תלית כל היום, לא אוכלים, לא שותים, לא מדברים דברי חול, כל היום מתוודים ובוכים וקרובים לקדוש ברוך הוא, והמלאכים אומרים עלינו סניגוריה, השטן בכבודו ובעצמו נהיה חבר שלנו ביום כיפור. הוא לא מקטרג, הוא נהיה חבר שלנו. ובני העילה, איזה שעת רצון זאת, איזה התעלות והזדקחות. נגמר הכיפור, עוד פעם הבן אדם נוחת, ישר צולל לתוך העולם הזה, ישר הולך לתוך הצלחת של האוכל, ישר מחלקים אבטיחים, מחלקים עוגיות, הוא כבר צולח את שתי הידיים, ואם היה לו עוד ארבע, היה שם שש ידיים בתוך הצלחות. מה עשית? הרי איפה היום כיפור? מה המסקנות שקיבלת ממנו? איפה הזיכוך? הוא אומר, תיזהר, אתה עכשיו מדרגת מלאך, על תרד חלילה מאגר רמה לבירה עמיקתא. עכשיו אני חוזר הניסיון, אמר אחד מתלמידי הבעל שם טוב, שיש עניין להיות 40 יום בתעני דיבור. היו שני תלמידים שבאמת שתעני דיבור עשו 40 יום. אחר כך שמעו שיש מדרגה להיות 40 שנה לא לדבר לשון הרע, לא לדבר דברי חול. 40 שנה לא דברו חול. אחרי 40 שנה באו אצל הרב להגיד לו, נו, איזה מדרגה הגענו, שיגיד להם לאיזה מדרגה הם הגיעו. טוב, ישב לדבר איתם. בתוך כך נכנס איזה אדם וביקר אצל הרב, היה קצת משונה במלבושו, במראהו, התנהגותו הייתה מוזרה. אחד אומר לשני, ראית את האיש הזה, איזה התנהגות זה, זה? דפק הרב על השולחן, אמר, איי, השטן חיכה 40 שנה חיכה לכם. הוא חכם גדול, 40 שנה חיכה לכם, נתן לכם לשתוק בשביל שאחרי שתעלו 40 שנה תהיו קדושים, במילה אחת, במוצאי 40 שנה הוא יפיל אתכם. זאת אומרת, יכול אדם לעלות, לעלות, לעלות. כמו שאפשר לעלות, אפשר גם ליפול. הבן אדם נקרא הולך. הפרשה שלנו, אם בחוקותיי תלכו. יש פרשת בהר, פרשת בחוקותיי. הולך, הוא הולך, כל הזמן הוא הולך. אז או הולך קדימה, או הולך אחורה. אין עומד, אצל מלאך זה עומד. וזה רבותיי הניסיון של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה צדיק גדול, אברהם אבינו ישב במערה שלוש שנים של חייו, אמו הצדקת, אמתלאי בת חורנבו, אמו של אברהם אבינו, שילדה אותו, הרי נמרוד הרשע, חלם, הוא ראה שאיזה ביצה, תרנגולת הטילה ביצה. והביצה הזאת, הגמרא אומרת, הוא חלם שהיא עפה, הביצה הזאת. והתרסקה ביצה, וממנה יצא נהר גדול. יום אחד ככה נמרוד, חלם חלום. מי זה היה נמרוד? אתם יודעים מי היה נמרוד? אכזר כנמרוד על כן יאמר בספר מלחמות השם. כנמרוד גיבור ציד לפני השם. הוא קרא לשמו נמרוד על שם שהוא אמר, הוא מורד בקדוש ברוך. הרת על דגלו, מרד בשם יתברך. היום לצערנו ילדים נולדים, מה קרה? אתה קורא לו? שם תנכי. שם תנכי, איזה שם תנכי? נמרוד. זה תנכי זה. אתה יודע מה זה? טיפש. בתנך יש שם גם צדיקים, גם רשעים. למה לא תקרא לו עשיו? זה שם תנכי, גם כן. עשיו, פרעו. ויותר יפה, זה כבר יותר מהאזור שלנו פה. מצרים. יש לנו יחסים דיפלומטיים איתם. תקרא לו פרעו. נמרוד. למה שמו נמרוד? שמרד בקדוש ברוך הוא. והוא לא רק הוא מרד, אלא אמר, בואו נמרוד בו. והוא עשה עצמו אלוהים. ואמר הוא אלוה, והיו משתחווים לו כולם, מנשקים אותו, והוא היה יודע עתידות, והיה לו כוחות שסתרה אחריו ולסוף. זה היה נמרוד. אז הוא חולם את החלום הזה. מה הוא חולם? במדרש כך כתוב. הוא ראה שאיזה ביצה הושלכה עליו, והביצה הזו נהפכה לנהר, ובנהר הזה תבואו כל החיילים, הצבא והמדינה וכל האזרחים שלו. רק הוא נשאר. אחרי זה כל הנהר, אחרי שהטבע אותם, חזר להיות ביצה, כל זה רואה בחלום. ואז הביצה הזו יוצא ממנה אפרוח, והאפרוח הזה עלה וניכר לו את שני העיניים.
מיד ידע שזה אברהם אבינו, אמר הוא יהרוג אותו. באותו יום שנולד אברהם אבינו, אורי הצלח הביא את תרח, קרא לו, אמר לו, נולד לך בן. ותרח היה עוזר, ראש לשכתו, עוזרו האישי היה, הראשי. ואז הקדוש ברוך הוא רחם עליו, הלך הביא לו איזה ילד אחר, והרג אותו, מיד שחט אותו. והיא האישה הצדקת, שפחתה, הרי הולידה באותו יום ילד, שלחה אותו במקום אברהם, והיא הלכה התחבאה במערה שלוש שנים, ולא ראה את עין השמש אברהם אבינו. אחרי שלוש שנים יצא, שתחווה בתחלת השמש, חשב שזה האלוהים. היקר רעניה הערב, השמש שוקעת, יוצא ירח, שתחווה לירח. אמר הוא יותר גיבור מהשמש. למה? הוא גירש את השמש, ומלך במקומם. זה כוח. הוא עשה מהפך. הרב הבוקר, עוד פעם, הירח שוקע, ויוצא את השמש. אמר אם כן, זה טעות, טעיתי פעמיים. יש אלוה על כולם שהוא מנהיג אותם. התחיל להתפלל מהשם יתברך, והשם יתברך נגלה לו. התחיל לדבר איתו ושומע אותו. ועבר אחרי זה 10 ניסיונות. יוצא, רבותיי, זה אדם עובד, 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 עובד. צריך לדעת שלא ייתן פתאום איזה בעיטה, ישפוך את כל הסיר עם החלב הרצפה. אדם לפעמים בכעס אחד שכועס, זורק הכל. תראה, יכולים להיות שני חברים טובים. משקיע אחד בשני שנים כמו אחים אוהבים בלב ונפש, לתת לו כסף, לתת לו כבוד. עוד להראות להם שזהו. נמצא רבותיי, מתי נקרא אדם שהוא צדיק שהוא עובד השם? בעיתות משבר. ואם בשעת משבר הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, סימן שהוא אמיתי. אם בשעת משבר הוא לא עובד את השם, אז זה היה סתם חיצוניות. איוב צדיק גדול היה. הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, שמת לי בכלל עבדי איוב, כי אין כמוהו צדיק ויראי אלוהים בכל הארץ. מה אומר לו השטן? הלא אתה, החינם יראי איוב אלוהים, הלא אתה שחת בעדו, מעשה ידיו ברכת, בתלו עושר, נכסים, בנים, בנות, אישה מהוללה היה לו, בכל העולם לא היה לו אישה כזאת. וזאת הייתה אשתו של איוב. אתם יודעים מי הייתה אשתו של איוב? דינה בת יעקב אבינו, אחרי המעשה של שכם, ניסית לאיוב. ואז אחרי זה, ביתו, חתנו של יעקב אבינו היה. הקדוש ברוך הוא מביא עליו מכות, השטן בא, ועושה לו מהומות. כל יום, ועוד, ועוד, ועוד. אתם יודעים למה? כתוב בגמרא, שכל הצרות שבאו על איוב, שלא נזהר במים אחרונים. לא נזהר במים אחרונים. היה אומר, זה מנהג. מברך, יצא, יש לו מים לפניו, ועושה מים אחרונים. אין מים, הוא מברך בקעת המזון. ומה יש? אחר כך, אוכלים ממזלגות, יש מפיות. מים אחרונים חובה. השטן רוצה את החלק שלו. הוא נהנה מזוהמה. נחנוך. למה צריך להסתפר? אדם אסור לו לגדל שיער להאריך, ציפורניים צריך לגזוז. השטן נהנה מדברים כאלה, ממותרות. אבל לא עלינו, חייב לא להסתפר, אסור להסתפר, צריך להשאיר את השיער. השטן נהנה מדברים מלוכלכים, מדברים מיותרים, מתינופת. לכן תראו, הגויים הרשעים, בעלי כל התאוות שבעולם עושים, נגמר להם התאוות, מתחילים עם זוהמה, עם לכלוך, עם תינופת, השם יצילנו. תראו, כל המוסלמים האלה, השכים שלהם, כל הפעולות שלהם שהם עושים, זה עם זוהמה ולכלוך. לעומת זאת, אנחנו יודעים שעם ישראל, עם קדוש, טהרה. אדם בא לגוע בספר, קודם כל תבדוק עם הידיים שלך תאורות. אם נגעת חוץ מהכבוד בנעליים, או נגעת בתוך הגוף, לפנים, מקום שאדם מזיע, צריך מיד ללחוץ ידיים. אסור אפילו לגוע בספר קדוש. כל שכן שאסור לברך. תראו כמה קדושה טהרה צריך. זה לעומת זה, אחד הפוך מהשני. אנחנו רואים שבת, בא שבת, אדם חייב להתרחץ, ואם חס, צריך לטבול, ואם חס ושלום הוא חולה או זקן, לפחות לשטוף פנים, ידיים ורגליים. חולה אפילו חס ושלום. למה? שבת באה קדושה, שורה קדושה מלמעלה. אי אפשר עם זוהמה, אי אפשר עם תומעה. צריך להוריד את התומעה, התומעה יורדת על ידי זה. זה לאלוקים ניסה את אברהם, בא איוב הצדיק הזה מסכן, לא ידע, לא נזהר במים אחרונים. מיד השטן התחיל איתו. ועשה לו הכל. עד כדי כך ראה שעדיין הוא עובד את השם. עשה לו את כל גופו מלא שחין. צרעת קיבל בכל הגוף. הבנים שלו מתו, הבנות שלו מתו. הרכוש שלו עבד, החברים שלו באו לנחם אותו, ואיזה חברים? הגמרא אומרת, איך ידעו החברים שלו שהוא בצרה? היה להם שלוש אילנות, כל אחד בחצר. להם בית חד קומתי, עם גינה ופרדס, הכל. וכל אחד יש עץ. בלדד השוחי, צופר הנעמתי, אליפז התימני. שלושה חברים של איוב. כל אחד גר בעיר אחרת. תימני זה לא בתימן, הוא בדרום, בנגב. וכל אחד היה לו אילן על שמו של החבר השני. ואז ביום שהוא רואה את האילן פורח, מוציא פירות, והענפים בעננים, ומצלים, סימן שהחבר שלי באושר או באושר. רואה את האילן ככה נופל קצת, יודע, יש לו איזה בעיה. מתחיל להתפלן עליו. ראו כולם את האילנות על שם איוב, שנבלו כולם, כל הענפים התייבשו, ירדו, נשאר רק גזע, מקל, יבש. הבינו שקרה לו אסון נורא. מיד באו שלושתם, ויבואו קוראיו לנחמו. זה דמות, דבר אחד. בגמרא כתוב עוד דבר היה להם. דמות צורת כל חבר היה חקוקה על אבן בכניסה לבית. כל אלו היו מסתכלים. אם הדמות, התמונה היא מאירה יפה, יש עליה אור, יודעים שהוא בסדר. אם היא חשוכה, יודעים שמצבו לא טוב. ויש מצבי ביניים, מדרגות, דרגות שונות. ואז הוא באו אליו. כל גופו התמלא שחין, ויקח לו חרס להתגרד בו, לקח חרס היה מגרד את הגוף, עד שאשתו לא יכולה לסבול, ואתה תצער שהוא סובל, זה היום ונורא. אמרה לו, מה אתה עושה? ברך אלוהים ומות. די, תקנן. תקנן, חלס. ויגמור אותך פעם אחת. יותר טוב מאשר אתה סובל, אתה מת בצורה כל כך קשה במשך זמן. מה הוא ענה? כדבר אחת הנבלות תדברי. למה אמר לה כאחת הנבלות? כי היא דינה. ואצל דינה כתוב, כי נבלה נעשתה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. אמר לה, אני יודע מאיפה בלך הדיבורים האלה, זה לא מאבא שלך, יעקב היה צדיק, ולא מאמא שלך, לאה צדקת. זה מהרוח הרשע שהתעסק איתך, תמה הוא, שם בך תומעה, כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל את מאת האלוהים, ואת הרע לא נקבל. ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. בכל מאודיך, דברה אומר דבר אחר, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, ולא מודד לו מאוד מאוד. והרמב״ם כתב עליך, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה. אין רעה מאת השם. גם אם בא דבר שלנו זה נראה רע, חס ושלום, זה לטובת האדם. זה ניסיון רבותיי. איזה ניסיון קשה. הוא עמד בניסיון איוב. עמד? אבל זה ניסיון אחד. אברהם אבינו עמד בעשר ניסיונות. זה שאמר המשנה אומרת. 10 ניסיונות נשא אברהם אבינו. ולמה ניסיונות רבותיי? תדעו רבותיי דבר נוסף. כל דבר שבקדושה יש לו הפרעות. אין דבר שבקדושה שהולך בשקט. מי שיסתכל, מספיק להסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל. אנחנו סובלים גלות, איזה רדיפות. הסתכלו 2000 שנה, אנחנו בגלות. בא טיטוס הרשע, חרב בית המקדש. וכי בוא נלך אחורה יותר, היה לנו מנוחה אי פעם? מישהו יבוא ויגיד שאי פעם הייתה לנו מנוחה, מתי? אין. נולד אברהם, אבינו היה במנוחה, כל הזמן סבל, אלא 10 ניסיונות. נולד יצחק, 7 פעמים חופר ברות, תמום פלישתים, וימלאו עפר. ויקרא שם העסק, התעסקו עליה. ויקרא שם הרחובות, כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. עד שהיה באר 7 בארות הוא חפר, עד שנהיה לו שקט. יעקב אבינו כמה צרות סבל, אחר כך יוסף הצדיק במצרים, אבותינו במצרים, יצאו עברו 40 שנה במדבר, היה שקט שם, כל הזמן צרות. אלה הדברים שדבר משה כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ולבן, וחצרות ודיזהב. ראשי שם אומר, כל מקום ומקום הייתה איזה פרשה. פרשת קורח, פרשת חוקת, פה מהבאר, פה הלחם, פה המן, שם רצו בשר, כל פעם היה קטטות, מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות. זה היה במדבר. באו לארץ ישראל, יהושע בן נון, 7 שנים מלחמות, 7 שנים מחלק את הארץ. שופטים, היה אי פעם שקט, אף פעם לא היה שקט. הנה, בא עתניאל בן כנז, הייתי השבוע אצל ראש הממשלה, השוטה הזה, לדבר איתו על חברון. המצב שם גרוע מאוד, היהודים בסכנה גדולה, יש שם 420 משפחות יהודיות בסכנה איומה. יש שם בחברון, אתם יודעים, כמה מקומות קדושים, למעלה מ10 מקומות קדושים, בנוסף למערת המכפלה. והוא לא יודע, הוא בור ואמרת, מה הוא יודע? יושב, ממינו יושב ראש המוסד, האלוף דני יתום, ומשמאלו יושב שר הבריאות, לא יודע מה לו ולעסק הזה. מה הוא צריך לרפות את החולים בחברון? סנה. ואני אומר לו, אתה יודע, אדוני ראש הממשלה, יש עתניאל בן כנז. הוא אומר לי, לא ידוע לי. הוא שואל את דני יתום, אולי הוא יודע. אולי הוא חשב, זה ראש ה-CIA בקנדה, וזה, אמרתי לו, לא, דני, אמרתי לו, עתניאל בן כנז זה תלמידו של משה רבנו. הגמרא אומרת, במסכת מעילה, שנפטר משה רבנו, 30 יום בכו עליו. מרוב הצער, שכחו 1,300 גזרות שוות, קל וחומר. כל מיני צורות של תורה, שכחו אותם, השתכחו בימי אבלה של משה. אחרי פטירת משה, די, באו ללמוד תורה, שוכחים, מקשים, זוכרים, משה רבנו אמר, לא היה קלטות, לא היה סרטים, אם היה, אולי היה נשרף. מה יעשו? בא עתניאל בן כנז, מי זה היה? אחיו של כלב בן יפונה. אחיו הקטון ממנו. והוא אמר, כלב בן יפונה, הייתה לו ביתה, שמה אחסה. מה אומרת לו? הייתה חכמה כמוה בכל העולם כולו. והייתה יפה יותר ממנה. והיא האחסה, אמר, מי שילכוד את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. מה זה קריית ספר? כוונת התורה. מי שידע לפרש את התורה, כל ההלכות האלה, הלך עתניאל בן כנז והחזיר את התורה בפלפולו. הוא היה ראש השופטים של ישראל, והוא קבור במרכז העיר חברון, בכיכר השעון, שם מאחורי כיכר השעון. ובעוונותינו המוסלמים לא נותנים לנו להיכנס לשם. הוא דיבר, הוא אומר, כל המקומות הקדושים הגישה פתוחה. מה זה, אדוני ראש הממשלה, לפני חודש המקום הזה היה סגור. ומה עם קבר הראשית חוכמה שם בבית החיים של חברון, רבי אליהו מני, והרב אברהם אזולאי, והגאון אסדה חמד, רבי חיים חזקיהו מדיני, ושם ישי, אביו של, של, של דוד המלך, ורות המואביה, עוד מעט חג השבועות. לא יודע מי זה. נשבו שם רבנים אשכנזים עוד. את כל הרשימה הזו, ואני התקפתי אותו. צעק עליי, שצעקתי עליו בחזרה, הוא מפחיד אותי. אדוני ראש הממשלה, לפני חודש המקום הזה היה סגור. ומה עם קבר הראשית חוכמה שם, בבית החיים של חברון, ורבי אליהו מני, והרב אברהם אזולאי, והגאון אסדה חמד, רבי חיים חזקיהו מדיני, ושם ישי, אביו של, של, של דוד המלך, ורות המואביה, עוד מעט חג השבועות. לא יודע מי זה. נשבו שם רבנים אשכנזים עוד, הם לא ידעו את כל הרשימה הזו, אני התקפתי אותו. צעק עליי, שצעקתי עליו בחזרה, הוא מפחיד אותי. צעק. עתניאל בן כנז, ראש ממשלה יהודי, לא יודע שהיה אחד קראו לו עתניאל בן כנז. אחיו של כלב בן יפונה, תפתח ספר יהושע ותראה. תפתח ספר שופטים, יש כמה פרקים עליו. עם התנך, עם התנך. לא רואים כל הזמן בתיילים, בתיאטרונות, ובמגרשי כדורסל, ובכל מיני הבלים, מתעסקים בהבלים. כל מתעסק בתורה שלנו. אנחנו עם יהודי, עם קדוש. אז מה אני רוצה לומר? לא הייתה מנוחה לעם ישראל, בשום שנה בשלבי החיים שלהם. נגמר שופטים, החל אחר כך ספר שמואל, תקרא שם מלחמות, צרות, עם שמשון, שמשון עם הפלישתים, דבורה נביאה, בימי שמגר בן ענת בימי העל, כל הזמן, תהפוכות. בא אחר כך שמואל, המליך את שאול, גם שאול מסכן נלחם, פעם עם העמלקים, פעם עם הרם, פעם עם הפלישתים, בסוף מת במלחמה מסכן. נהרג במלחמה. דוד המלך מולך, ואין לו יום אחד של שקט. ארדוף אויבי והשיגם, ולא אשוב עד כלותם, הם חצם ולא יחלוקו מפלות אחת רגליי, ואויבי נתת לי עורף. אבל היה לו איזה מנוחה, מסכן יום אחד מנוחה לא היה לו. שלמה היה קצת שקט בזמן שלמה, נו, אחרי זה מת שלמה, עוד הפעם בעיות. נקרא הממלכה, רחבה מפה, הרבה משם, ומלחמות, יקרא ספר מלכים כולו. מדהים. אחרי זה חורבן הבית, בית שני, שקט, שנה שקט לא היה. כל פעם, כיתות, כיתות, מפלגות, כל המפלגות שאתם רואים היום, הם צאצאים של אותם, אותו דור של בית שני. הכל גלגל החוזר בעולם. בבית שני היו מחלוקות, היו צרות, היו מלחמות. ומאז ועד היום, אנחנו באנו לכאן כעת, 50 שנים האחרונות, קיבוץ גלויות, מ-500 אלף יהודים, היום יש ברוך השם קרוב ל-5 מיליון יהודים, פי-10. נו, יש איזה שקט? היה איזה שנה של שקט? שנה שלא היה הרג בגבולות? תאונות דרכים מכאן, מחלות מפה, צרות משם, בלי סוף. והקיום שלנו הוא קיום. למה יבוא מישהו וישאל, למה ההולנדים לא סובלים סבל כזה? למה הקנדים אין להם את הצרות האלה? הרי פעם מלחמה בין בריטניה לארגנטינה, לפני איזה 10-15 שנה, על פוקלנד, איזה אי. נו, עשו מלחמה, ירו, חודש שלם, נהיה שקט, היום הם חברים, שקט, מי זוכר את זה? למה פה זה נצחי? הסיבה היא, רבותיי, כל דבר שבקדושה, כל דבר שבקדושה, יש מלחמה איתו. השטן הוא עושה את המלחמות. הוא לא יכול לתת. ולכן תראו, בית כנסת רפורמי בונים, איזה יופי. כסף, עוד לפני שהם נולדו, כבר יש בבנק כסף. הם יבנו את זה, ולא תהיה שם לו שום ויכוח, ועשו את זה הכי מפואר שיכול להיות, ויש להם עוד מיליון דולר רזרבה בבנק, ויש להם חזנים מדופלמים, והכל הולך חלק וטוב. למה? זה שלא הולך לשטן, הוא לא מפריע. אבל בכנסת של יהודי, 10 אנשים, אמר פעם חכם אחד, כל יהודי צריך שיהיה לו שתי בתי כנסת. כנסת אחד שיתפלל שם, כנסת שני שכשהוא יתקוטט, יהיה לו איפה להתפלל במקום זה, רזרבה.
התרומה הצנועה של 50, של 100 שקלים של מאזין יכול לקנות עשרות של שיעורים חדשים, יום שלם, יומיים ישמעו שיעורים, הכל בזכות תרומה של מאזינים לרדיו שיעורי תורה, 054-528-194, רדיו שיעורי תורה.
ברוך השם, קרוב ל-5 מיליון יהודים, פי-10. נו, יש איזה שקט? היה איזה שנה של שקט? שנה שלא היה הרג בגבולות? תאונות דרכים מכאן, מחלות מפה, צרות משם, בלי סוף. והקיום שלנו הוא קיום. למה יבוא מישהו וישאל, למה ההולנדים לא סובלים סבל כזה? למה הקנדים אין להם את הצרות האלה? הרי פעם מלחמה בין בריטניה לארגנטינה, לפני איזה 10-15 שנה, על פוקלנד, איזה אי. נו, עשו מלחמה, ירו, חודש שלם, נהיה שקט, היום הם חברים, שקט, מי זוכר את זה? למה פה זה נצחי? הסיבה היא, רבותיי, כל דבר שבקדושה, כל דבר שבקדושה, יש מלחמה איתו. השטן הוא עושה את המלחמות. הוא לא יכול לתת. ולכן תראו, בית כנסת רפורמי בונים, איזה יופי. כסף, עוד לפני שהם נולדו, כבר יש בבנק כסף. הם יבנו את זה, ולא תהיה שם לו שום ויכוח, ויעשו את זה הכי מפואר שיכול להיות, ויש להם עוד מיליון דולר רזרבה בבנק, ויש להם חזנים מדופלמים, והכל הולך חלק וטוב. למה? זה שלא הולך לשטן, הוא לא מפריע. אבל בכנסת של יהודי, 10 אנשים, אמר פעם חכם אחד, כל יהודי צריך שיהיה לו שתי בתי כנסת. כנסת אחד שיתפלל שם, כנסת שני שכשהוא יתקוטט, יהיה לו איפה להתפלל במקום זה, רזרבה. למה? כל דבר שבקדושה, יש שם השטן עושה מלחמה. ותדעו עוד דבר, שאם דבר הולך חלק, יש לחשוש שזה לא מצד הקדושה. כך כותב רבנו בהי. אתה כל דבר, אתה רוצה שיעור לתת, 1,000 הפרעות יהיה לך, בדרך, פה איזה תקלה, פה איזה מחסום, פה איזה דבר, אבל אם אדם הולך לאיזה תיאטרון או לבילוי, חס ושלום, הוא ניסע על 170, אין משטרה בדרך ותשקוט הארץ 20 שנה, כלום. אבל אם אתה הולך למקום של קדוש, כמה הפרעות יהיה. ככה זה. וזה הניסיון, רבותיי, וזה ניסיון. לפום צערה אגרה. זה כדי שיהיה שכר, הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון. ובפסוק כתוב בספר התורה, למען אנסינו, הילך בתורתי, אם לא. סיפרתי לכם פעם, סיפר לנו ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, על הגאון, הכרנו אותו, הרב אריה לוין, הרבם של האסירים. היה צדיק גדול היה, הרב אריה לוין. הוא היה מטבעו, מצעיר אותו. היה מסתובב בתי סוהר. כל שעה פנויה שיש לו, הוא היה מלמד בישיבה, ישיבת עץ חיים. זה מול בית הכנסת שמור אבי היה לומד שם, אני זוכר אותו. היה בישיבת עץ חיים, הוא היה מלמד שם. בצהריים היה לו נגיד שעה, שעתיים, זמן, ישר קופץ לבית הסוהר. היה בתא המעצר במגרש הרוסים בירושלים, הולך לשם. לפעמים נוסע, בזמנו היה נוסע ללטרון, לכלא אשקלון, כלא עכו, רמלה, זה אחרי שנשתח רמלה, ועוד. הולך שם לעודד. את זה מעודד, לזה אומר מילה טובה. לא משנה מה האיש חטא. חטא, יהודי. עוזר לו, תן לו להתפלל, תפילין, שמע ישראל, אומר לו דברי נחמה, אם הוא צריך למסור דרישת שלום לאחד מהמשפחה. ואז האיש רואה, תראה איזה רב בא אליי, הוא לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותו, הוא לא מבקש ממני כלום, לא מקבל מזכורת, לא כלום. בא, עוזר, אז הלב שלו נמס, מתבייש במעשים שלו, חוזר בתשובה. ככה היה עושה. אז עוד בזמנו, לפני שקמה המדינה, בתקופת המחתרות, הרב היה לקח על עצמו להיכנס לבקר את אסורי המחתרת. מדי פעם היו עוצרים איתם, מהאצל, מהלחי, היה הולך לבקר אותם. פעם אחת, אז מדי פעם היו אלה האצל ולחי שדים, שדים יהודאים. אתם יודעים, בגמרא כתוב, יש שני סוגי שדים. יש שדים גויים ויש שדים יהודאים. אלה כמו שדים יהודאים. כל פעם עושים איזה פעולה. הבריטים היו נוסעים, עושים להם איזה פיצוץ, עושים להם איזה דבר. אז כל פעם שהיה איזה פעולה, מיד מכריזים עוצר. בירושלים היו יהודאים. אתה לא יודע, אתה יוצא מהבית, אתה לא יודע אם אתה תחזור, אולי יהיה עוצר, לכמה זמן. אז הוא הרב יצא, עשו עוצר, הייתה איזה פעולה, עוצר. מה עשו הבריטים? אז עשרו ביקורים בבית הסוהר, ככה, סנקציות. הרב הגיע, יושבים שם בשער, יושב בריטי, קצין בריטי, בשני שוטרים. מי השני שוטרים? אחד יהודי, אחד ערבי. ככה זה צריך להיות. דמוקרטיה אנחנו, נכון? אז יושב שם, בא הרב להיכנס, אומר הבריטי אסור להיכנס. הערבי אומר ממנוע. טוב. אומר לא, אני לא באתי, לא משפחה, לא הבאתי מכתבים, לא תפוזים, לא שום דבר. רק להתפלל איתם, אני רבי, רב, מתפלל איתם. אומר שמע ישראל, ברוך אתה השם. אומר לא, 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 החוצה, לא מבין, הוא לא מבין, תראה החוצה. אומר היהודי לבריטי, תראה אדוני, למה לא נתת לו? זה רב, זה שירות דת, זה לא עניין אישי או איזה דבר אחר. כמו שאתה לא יכול למנוע מרופא להיכנס, או מעורך דין לפגוש את הלקוח שלו. כך גם מרב. אז הוא אומר לו, לא, זה סתם, זה לא צריך שהוא יבוא. אומר לו, תראה, אתה ציירת אותו, יהודי מבוגר, ציירת. אומר, מה אתה דואג? את המשכורת שלו הוא יקבל בלי זה, בן כה יקבל את המשכורת. אומר לו, איזה משכורת? הוא מתנדב. אומר, תעזוב אותך, מה מתנדב? יש דבר כזה בהתנדבות, בן אדם בא ברגל עד בית סוהר לבקר אסירים. הוא בא בהתנדבות, אומר לו, זה רב שלנו, אני מכיר אותו, הוא בא בהתנדבות. הוא מלמד בישיבה, בישיבת עץ חיים, איך תשאל? אומר לו, לא יכול להיות. אחרי חצי שעה, קצין הבריטי מסתובב, רואה את הרב בתוך בית הסוהר, מתפלל עם האסירים. איך הוא הגיע לפה? איך נכנס לפה? התברר שמדלת האחורית פגש איזה שוטר, פגש פה, לא שתק, נדנד להם מפה, נדנד משם, מישהו הכניס אותו. ראה אותו הבריטי, תחיל לצעוק, עכשיו אני יודע שאתה מתנדב, עכשיו אני יודע שאתה מתנדב. אתה יודע שאני מתנדב? אומר, תראה, אם אתה היית מקבל כסף עבור התפקיד שלך, אז אתה לא אשם, אתה באת, מנעתי ממך להיכנס, אתה מסכים, אתה מקבל, אתה שעון דופק, חתמת את הכרטיס, הלכת. אבל אחד שאכפת לו, הוא עושה את זה בהתנדבות. אז למה הוא עושה את זה בהתנדבות? כי אכפת לו לתת את השירות שהוא צריך לתת. הוא רוצה לקיים את המצווה. אם גרשו אותו, אז הוא חוזר עוד הפעם. הוא מנסה מהדרך השנייה, הוא לא מוותר. זה נקרא מתנדב. מה זה מתנדב שעושה מתוך אהבה? זה נקרא ניסיון, רבותיי. זה פירושו ניסיון. ואדם יושן מאוחר בלילה. אז כל לילה להגיד הוא קם מוקדם לתפילה, הוא הולך קבוע לשיעור, זה לא חוכמה. כי הסדר יום שלו מסודר, הוא ישן את השעות שלו, ואכל את הארוחה שלו, והייתה לו המנוחה כמו שצריך, והוא בא לשיעור. אבל נראה אותך מתי שאתה מדוכדך, מתי שאתה עייף, מתי שאתה קטוש, ואז אתה בא לבית המדרש, ואז אתה מקיים את המצווה, זה מתוך אהבה. זה מה שעשה הרב. אתם מבינים איזה דבר לימדו אותנו כאן? זה, אותו דבר אברהם אבינו. בעקדה הוא התנסה בעקדה. יוצא אל המלאך השם ואומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך. למה? כי המלאך צועק אליו, אברהם, אברהם. ויאמר, הנה אני, אל תשלח ידך אל הנער. הוא אומר, לא, אולי, אל תעס לו מאומה. טוב, אני רק אחתוך לו קצת מהאור, אוציא כמה טיפות דם. לא! ואל תעס לו מאומה. כי אתה ידעתי כי אלוהים אתה. לא חסכת את בנך את יחידך ממני. טוב. שאלה, תגיד שלום, תודה, ולהתראות. הולך. לא. מה עושה אברהם? וישא אברהם את עיניו, ויער, והנה איל. אחר נאחז בסבך בקרניו. רבותינו אומרים שבא השטן ולקח את הקרניים של האיל, וסיבך עם העצים, סיבך. שאברהם לא יוכל לעשות את זה. מה אברהם עושה? טוב, תלך הביתה, די, אמרו לך את הבן, לא, רצית לשחוט אותו, ויש אומרים שתפתפה סכין דם, תגיד די, השם אמר כן, השם אמר לא, אמר לא, אני מכניס, הולך הביתה, לא. והעיל, אמר אני אקח אותו, והוא מסכן מתחיל לפרק את הסבך, ועוד מעט יש קיעת החמה, ובלילה לא מקריבים קורבן, קורבן מקריבים רק ביום, והזמן דוחק. ואברהם אבינו מוציא את הסבך ומשחרר את העיל ומוציא את הקרניים שלו מבין הסבך ולוקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. לכן עוד פעם כתוב ויקרא מלאך השם אל אברהם שלי בן השמיים ויאמר. הנה עוד פעם עכשיו הוא אומר לו ויקרא אברהם, ויקרא מלאך אל אברהם שלי בן השמיים ונשבעתי ליום השם כי יען השם עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך כי ברך אברך. למה לא ברך אותו בהתחלה? כי בהתחלה עדיין זה לא ניכר. אבל בפעם השנייה מי צריך את אברהם אבינו ללכת ולקחת עיל ולסלק את הסבך ולתרוח כל כך? וזה לא סיפור קל לקחת, לבדוק אם אין לו מום ולשחוט ולזרוק את דמו על המזבח ולהפשיט את האור ולנתח את האיברים. בסיפור, זה כוח. אברהם אבינו היה מבוגר בין 137 שנים. זה מסירות נפש, זה ניסיון. מה הם העשר ניסיונות, רבותיי? כתוב שם רבנו עובדיה מברטנורה אומר, הניסיון הראשון שאברהם אבינו התנסה, רבותיי, זה היה בכבשן האש. נמרוד הרשע זרק אותו בכבשן האש. הניסיון השני, שהוא היה בן 70 שנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. הוא לא יודע לאן, אני אקח אותך לאיפה שאתה תראה, הארץ שאראך, אתה תלך לשם. זה היה הניסיון השני. אחריו היה והירע בארץ, היה צריך לרדת, ללכת למצרים. זה היה הניסיון השלישי. אחרי זה בא שרה אמנו מסכנה נלקחה לבית פרעו. הנה ניסיון של שרה, היה קשה לו מאוד. זה ניסיון רביעי. הניסיון החמישי, לוט עזב את אברהם אבינו והלך התחבר עם סדום ועמורה. ובאו חמישה מלכים, נלחמו עם ארבעה מלכים, אמרפל מלך שנער, אברהם אבינו יחלק עליהם לילה. זה עוד ניסיון, היה צריך להילחם בהם. אחר כך הניסיון של ברית בין הבתרים, אז ניסה אותו. בניסיון של הברית מילה, בן 99, אומר לו שימול ימול את עצמו, ומי ימול אותו? הוא בעצמו. זקן, בן 99, ימול את עצמו, ניסיון קשה. אך הניסיון של אבי מלך, שאנחנו קוראים בתפילה של, בקריאת התורה של ראש השנה, ניסיון של הגר וישמעאל, שצריך לגרש אותם, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד וישלחיה. וזה לא עשה את זה בשמחה, אלא בצער, כתוב בתורה, וירע הדבר בעיני אברהם על אודות בנו. היה לו קשה מאוד. והניסיון האחרון, זה ניסיון העקדה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, האלוהים ניסה את אברהם, בבקשה ממך, 9 ניסיונות, עמדת. עכשיו אני מנסה אותך ניסיון עשירי, בבקשה ממך, תעמוד בניסיון הזה, שלא יגידו שכל הניסיונות האלה היו סתם בשביל לזה. זהו, רואים שכל דבר שבקדושה בא, שטן הוא מפריע. אתם יודעים כמה צער היה לו? הגמרא אומרת שהוא הלך 3 ימים ברגל. הוא הלך מחברון עד ירושלים. והוא גם לא ידע איפה, אלא מקום אשר אומר אליך. הוא לא אומר לו איפה. הוא הולך. הוא הולך מחברון עד ירושלים. והוא הולך בדרך. השטן בדרך פוגש את יצחק. הוא אומר לו, מה השתגעת? אבא שלך זקן. כבר גמר את החיים שלו, עוד מעט הולך לשם, רוצה לקחת אותך איתו? מה אתה שומע לו? צועק עליו יצחק, אומר לו, אני לא אשמע, רק לקדוש ברוך הוא. מה שאבא שלי אמר, קדוש ברוך הוא אמר, לא, אני אעשה. מה שיגיד לי לעשות, אני אעשה. אחר כך הלך, עשה להם שם אש, מדורה של אש, מסך אש. אמר אברהם, אבינו, אל תפחד, אומר ליצחק, מחזיק לו את היד, וחוצים את האש. ראה את זה השטן והזדעזע. ראה שהוא לא יכול, הגיע ליד ירושלים, לפני ירושלים, מחסום, עשה לו שם בור גדול של מים, נהר של מים. נכנסו במים עד צווארם. הלכו להיטבע. עוד קצת, המים נכנסים בתוך הפה. צעק אברהם אבינו ואומר, הושיע השם כי באו מים עד נפש. אמר, באנו באש ובמים, ותוצאנו לרוויה. השטן נלחם. אין בלי להילחם. כל דבר שבקדושה, כל דבר שבקדושה, יש שם מלחמות. לא יכול לשבת בשקט. תראו ספר תורה. עד שאדם קונה ספר תורה, ומוצא סופר הגון, וכותב לו את הספר, כמה טעויות מוצאים בו. אמר לי, אחד מגיע, לפני כמה שנים, שהוא הגיע כמה ספר תורה, מצא פרשת שמיני, שם קראנו את זה לא מזמן. שם כתוב, בדיוק לפני פסח, ערב פסח, סליחה, מוצאי פסח, קראנו את זה. שם כתוב כל מיני בעלי חיים אסורים, בעלי חיים מותרים, שמע והחרגו לחגב למיניהו, והיה כתוב שמע ואת השלרם למיניהו. מה עושה שלרם שם? שלרם זה לפת לבן, מי שלא יודע. ואת השלרם. התברר שהסופר הזה היה, חורף היה, ומסכן היה, עייב היה זה. אשתו אמרה לו, תגיד, משה, אני אעשה לך שלרם? תוכל? מסכן הזה היה כותב, שמע שלרם, כתב שלרם בספר תורה. מה יעשה? מי הכניס לו את זה? השטן בא, מבלבל את הראש. אמר לי, אחד כתוב, חמישה שקלים בשקל הקודש. הוא כתב, במקום שקל הקודש, בשקל החדש. שקלים חדשים, כתב בתורה, בשקל הקודש, כתב בשקל החדש. ואחד כתב, במקום, יש בפרשת ערכים, שלושים, כסף שלושים שקלים. אמר שלושים שקרים. במקום שקלים, שלושים שקרים. ויש אצל יעקב אבינו, שהוא היה בבית לבן, אז הוא היה שם כתוב שהיה מפצל ברהטים בשקטות המים. עקודים, נקודים ופלאים וברודים. אז שם, שם כתוב להחמנה במקלות. עכשיו תבונה הצום, לשתות, שהן מיוחמות, הסתכלו על המקלות ויוציאו ילבלדות כאלה. לא לבן עשה איתו חשבון. אם הצון יוציאו עקודים, לך תמצא ג'ינג'יאנו, יש לו טלאים טלאים בגוף, זה שלך. מה שחלק שלי. כולם יצאו ג'ינג'ים. איך עשה יעקב? לקח מקלות ושם ציורים עליהם, שם אותם במים. אז הסופר להחמנה במקלות, כתב לחמנייה במקלות. כל להחמנה במקלות, לחמנייה במקלות. אז השטן באמת נלחם, כל דבר של קדושה יש איתו מלחמות, לא דבר פשוט. לכן כותב רבנו יוסף חיים, למה היה צריך 10 ניסיונות? אומר דבר חידוש נפלא, אומר תדעו שבכל מקום, כל עיר, כל שכונה צריכה 10 צדיקים. אי אפשר אם אין 10 צדיקים, העיר לא יכולה להתקיים. מאיפה למדנו? מסדום. שאברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הוא אמצע 50, אחר כך 45, ירד ל-30, ירד ל-20, בסוף הגיע ל-10. אמרה יחר אדוני ודברה איך הפעם, אולי ימצאו שם 10. ויומר, לא אשחית בעבור ה-10. וכאן למדו רבותינו, עיר, שחס ושלום עושים שם דברים מזוהמים ביותר. רוצה רק לשחול להשחית אותה, רואה, מסתכל, בודק אותה. אם יש שם 10 אנשים קשרים, משאיר את העיר בשבילם. אם אין, אז לא. ברא הקדוש ברוך הוא את העולמו ב10 מאמרות, זה 10 מאמרות שנקרא בשבת, בפרקי אבות. אז העולם צריך להתקיים ב10 מאמרות, 10 מאמרות, אחרי זה היה צריך להיות 10 דורות, מאדם ועד נוח. ואז החריף את העולם, השאיר את נוח. כי לא היה 10, זוהר שואל, למה היה מבול? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כי מי היה צדיקים? נוח ושלושת בניו, אז חם עוד היה צדיק, הוא לא קלקל. נוח אחד, שלושת בניו, הרי 4, ולשותיהם עוד 4, 8, לא היה יותר. היה חסר עוד 2, גם נשים מצטרפות להציל. אם היו עוד 2 צדיקים, מבול לא היה בא לעולם. לכן הכניס אותם לטבע, אחר כך שיצאו אמר, ופרו ורבו על הארץ. צדיקים מגנים על הדור. על כל עיר ועיר, יש שם 10 אנשים, הם כשרים, הקדוש ברוך הוא שומר על העיר, בגדלם, בזכותם של אותם צדיקים, שומר על העיר. גמרא אומרת שרב, פעם אחת נפלה דלקה בעיר של רב. כל השכונה הגיעה עד סמוך לביתו של רב ונעצרה השריפה. די נעצרה. אז סבור כולה אלמה, כולם חשבו שבזכותו של רב. הנה, ראיתם איזה נס? היה שריפה, כל השכונות של הגויים נשרפו, הגיעה האש לביתו של רב, עלית לבית של רב ונעצרה. באו בחלום לרב ואמרו לו, לא, זה לא בגללך. מי אתה יודע? יש לך שכנה, אלמנה הייתה. ואמא הייתה עושה, הייתה משאילה כלים של מחרשה, מעדרים, מקושים, בפרט לא עלינו אם אדם נפטר, צריך לחפור לו קבר. אז כל כלי שירותים ללוויה, היא הייתה מחזיקה אצלה, נותנת את זה בהתנדבות. היא קנתה מרכספה, חסכה אגורה לאגורה, ועשתה גמח בבית. מי המצווה הזאת שלה הגנה על העיר, שלא נשרפה העיר. זאת אומרת, לא היה צריך את הזכות של רב, אפילו הזכות שלה היה מספיק. פה רואים מה אדם עושה פעמים איזה מצווה, והוא לא יודע איזה דברים הוא מגן במצווה הזאת. זה היה אצל, ראינו כאן אצל אברהם אבינו עליו השלום, שהוא אמר, לא השחית בעבור העשרה. אצל רע צריך לדעת. הוא בא, הוא מפריע. מפריע. ולמה סבל אברהם אבינו? רבותינו אומרים שהיה צריך לחפר על תרח. תרח עובד עבודה זרה היה. אברהם אבינו חיפר עליו. ואיפה ראינו? ואברהם זקן. היה זקן. הוא היה נכון שהוא היה אז בן 140. ואברהם זקן בא בימים, כבר היה בן 140, הוא שולח את אליעזר ללכת להביא כלה ליצחק. אבל עדיין היו זקנים יותר ממנו בתורה. אברהם זקן, יצחק אבינו היה בן 180. נכון כתוב, היה כי זקן יצחק. אבל זה לא, ולפני כן היה אדם והיה מתושלח שחי הכי הרבה. מתושלח חי הכי הרבה. אדם הראשון חי 930. לא כתוב על האדם שהוא זקן. לא כתוב זקן. אמנם רבותינו אמרו, למה כתוב אברהם זקן? שעד אברהם אבינו לא היה זקנה בעולם. אדם היה נשאר אותו דבר. מה אברהם אבינו התחיל הזקנה? מדוע? יצחק היה דומה לו שתי טיפות מים. והיה למה? שלא יגידו הרשעים, היו אומרים בדור, השמאלנים אז היו אומרים, מאבי מלך התעברה שרה. אתם רואים, שרה לא הייתה בהיריון כל הזמן. רק חטף אותה אבי מלך, פתאום אחרי שנה היא מולידה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר רשעים, אתם מדברים על יצחק אבינו? ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. עשה דמות דיוקנה של יצחק בדיוק אברהם. עד שהבריות היו טועים. היה עושה מעסקה עם אברהם, פוגשים את יצחק, אומר, בואי לה, אתה בסוף לא תזה איתה כסף. איזה כסף? על מה אתה מדבר? אומר, נו, מה אתה? אומר, לא יודע. מה אתה לא יודע? צועק עליו. אז הוא אומר, אתה הבן שלו? וואי, לא יכול להיות. ואחרי הנה, אני מדבר עם יצחק, לומד איתו תורה, פוגש את אברהם, מתחיל להתווכח איתו, אברהם לא יודע על מה הוא מדבר. בא אברהם, אבינו אמר, ריבונו של עולם, אי אפשר ככה, תעשה הבדלים. אומר, אבל אתם דומים, אני זקן, הוא צעיר. אני שערות לבנות ושערות שחורות. ואברהם זקן. מתחיל מאברהם הזקנה. כן כתוב אברהם זקן. אבל עדיין למה? בגלל שהוא תיקן את תרח. אז הוסיף לו את חיי תרח. כמו והמלך דוד זקן בא בימים, בין 70 סך הכל, ביום שהוא נפטר. והמלך דוד זקן היה עדיין ב-69. מה קרה והמלך דוד זקן? אלא הוא השלים את חייו של אדם הראשון. למה חי 70 דוד המלך לא פחות ולא יותר? כי אדם הראשון היה צריך לחיות 1,000 שנים. כ-1,000 שנים בעיניך, כיום אתמול כיעבור. יום. למה יום? כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אז ב-1,000 שנים ולא יותר. תרם 70 שנה משלו לדוד המלך, נשארו לאדם הראשון 930. כשדוד נולד, אז הוא נקרא בן 931. כשדוד היה בן 50, הוא בן 980. נהיה דוד בן 70, אז הוא נקרא בן 1,000 שנה. והמלך דוד זקן, מי חי 1,000 שנה? יש רק מעשה אחד באגדה מובה, שפעם שלמה המלך הלך באיזה מקום, היה מולך לכל המקומות, היה לו נשר. שהיה כל בוקר נוסע איתו, כל פעם הוא קח איתו לאיזה מדינה. נרד פעם באיזה מקום באפריקה, נרד שם הג'ונגל. רואה שם, יש כל מיני אנשים, כל מיני בעלי חיים, כל מיני יערות ואילנות יפים. נכנס שם בין המקומות. ראה נערות, נהר ממבזקים כל כך וטובים, איזה ריח טוב יש להם. ריח גן עדן. המשיך ללכת, עלה רע בראש הגבעה, מרחוק ראה איזה דמות זקן, 7 ימים. יושב שם, ניגש אליו, רואה שמרוב זקנה הוא לא יכול להזיז ידיים ורגליים. תקרב אליו שלמה, והוא הזקן קורא לו, אומר לו, בוא, ברוך הבא אדוני המלך, אני מרוב זקנה לא יכול לקום בפניך, סלח לי. תסתכל עליו שלמה, רואה מחזה מדהים, אדם זקין, שערו לבן כשלג, אורו אדום 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 מרוב זקנה ושקוף, רואים את כל העורקים, את כל הגידים, העצמות, משהו. ומה הוא רואה? מעליו יש עצים של תותים, רימונים, טענים, ונמלים פצעו את איזה רימון מהעץ, ומורידים גרגרי רימון, לוקחים, ועולים על הזקן, ומכניסים לו גרגרי רימון לתוך הפה. אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני שם בן נוח. שם בן נוח. בנו של נוח. מה אתה עושה פה? עבר כבר כמה שנים, 1500 שנה עבר. מה אתה עושה כאן? אמר לו, מה אני אספר לך? חבל שעשיתי את זה. מה חבל? כל זה עשו מהשמיים ללמד חוכמה את שלמה. אומר, יום אחד עברתי אני על פתח גן עדן. גמרא אומרת, גן עדן נמצא ליד אפריקה. איפה? ארץ עדן. אל תספרו לאף אחד, רק לכם אני מגלה. ארץ עדן, למה קוראים לה עדן? על שם עדן. כי היא נמצאת ליד שערי גן עדן. כך מובא בגמרא, אלכסנדר מוקדון הגיע לשם. ושם אחרי הג'ונגל יש סבך של עצים ואילנות, שם נמצאים שערי גן עדן. יום אחד הגיע לשם שם בן נוח, ונכנס לגן עדן. היה צמא, שתה מהמים של גן עדן. אוי, מי ששותה מהמים האלה לא ימות לעולם. והוא לא שם לב, אחר כך נודע לו הדבר. עכשיו מה הוא עשה? לפני שהוא גילה לשלמה מי הוא, אמר לו, אני לא אגלה לך את הסיפור שלי עד שתשבע לי שאם אספר לך מה שאבקש ממך תעשה. לא אותו. אמר, עשה תנאי, עשה מודעה, לא. תשבע לי שבוע גמורה. תשבע לו, ואז סיפר לו את הסיפור. ואמר לו, שתיתי בגן עדן. עכשיו כל הדור שלי מתו, הבנים, הנכדים, הנינים, אין טעם לחיים. לא מכיר אף אחד, אנשים חדשים, אני זקן, יש לי בכלל זיכרונות מסוג אחר, והם זיכרונות מסוג אחר. כל דור יש לו את האופנה שלו, את המעדנים שלהם, את סוג הלבוש, סוג ההתנהגות, חיי חברה אחרים, אי אפשר, זה לא הולך יחד. כל דור יש לו את הטעם שלו. ואז הוא יושב פה, ומרוב זקנה הוא לא יכול לזוז, הבעלי חיים באים ואין לו אוכל. לחיים עליו הקדוש ברוך הוא. אמר טוב, מה הבקשה? מה עכשיו בקשה? שתתפלל שהוא ימות. אמר, אני אתפלש תמות. אמר, נשבעת. ותדע לך שאתה עושה איתי חסד. וכך עשה. פלל עליו והוא נפטר, וקברו אותו. הוא קבור יש המערה שלו בלבנון, צפון הארץ. דרום לבנון, שם יש מערה של שם בן נוח. זאת אומרת, אדם רואה פה זקנה, גם כן, יותר מדי חיים, יותר מעבר למה שצריך, גם זה לא, לא, לא טוב מדי. איך אמר פעם, אחם אחד, אל תעזבני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני, מה הפירוש? אל תשליכני לעת זקנה, אומר דוד המלך, שאני הזקן, אל תשליך אותי, שיהיה לי עיניים לראות, אוזניים שמיעה תהיה טובה, דיבור טוב, שיניים עובדים, הליכה, שהאיברים יתפקדו, אל תשליכני לעת זקנה. ומה המשך הפסוק? ככלות כוחים, חס ושלום, האדם העריך יותר מדי ימים, ואין לו כבר כוחות, והוא לא מסוגל, והוא הופך להיות נטל על כולם, והוא כבר כערן שאין לה הופכין, הוא רק מביא צרות על הסובבים אותו. ככלות כוחי, אל תעזבני, אומר דוד, לא תשאיר אותי פה, שיקח אותו לשם. את החצי פסוק מדבר כך, וחצי פסוק מדבר כך. זאת אומרת, יש לכל דבר יש לו טעם שלו. אז נמצא זה ניסיון, אני חוזר, רבותיי, זה הניסיונות, זה אמר עשרה הניסיונות, ונסיים בעוד איזה מעשה קטן שמובא במדרש. המדרש אומר, מעשה בשלושה חברים, היו שלושה חברים, היו גדלו יחד באותה שכונה, אהובים ורעים, הלכו ללמוד חוכמה, גויים לא היו יהודים. אחד הלך ללמוד לקרוא באבן הבדולח, יש להם סוג אבן בדולח, וכדור מעשה בדולח, שמי שמסתכל בו, אור השמש מאירה על זה הכוכבים, יכול לדעת כל מיני חוכמות, כל מיני התרחשויות שיש בעולם. מסתכל באבן הזאת ורואה. זה למד אחד. השני למד להטיס ספינת אוויר, תדעו גם בזמן הגמרא היה דבר כזה, לפני 2000 שנה, היה להם ספינת אוויר, שהיו מטיסים אותה. פרימיטיבית, לא פרימיטיבית, היא נוסעת, מה זה משנה. הוא למד את החוכמה הזאת. והשלישי למד רפואה. 7 שנים הצטלמו במלאכה שלהם, חזרו לעיר שלהם, ויאללה, התחילו ליחד. אמרו, פרנסה שלנו משותפת. טוב, פרנסה משותפת, התחילו לעבוד. והיו באים עם אנשים, מי שרופא, מתחבקים כולם. מי שבא רוצה שיתיסו אותו, הוא רוצה להגיע מהר לאיזה מקום, דרך אזור שאי אפשר להגיע, מבחינה טופוגרפית אין תנאי שטח, לוקח אותו. והוא גם, וכן הלאה. טוב, התחילו ללכת. יום אחד אומר להם, זה שבכדור הבדולח, מסתכל, 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 אומר, חבר'ה, אתם לא יודעים מה. במדינה בספרד, שהיא רחוקה מפה, הבת של המלך חולה. והרופאים שם מיואשים לא מצאו לתרופה. ומי שימצא לתרופה ייקח את בת המלך, ככה המלך אמר, ויהיה אחריו, היא בת יחידה. והעושר גדול לקבל. אמר זה של ספינת אוויר, קדימה בואו, מסדר את ספינת אוויר 3 מושבים, אנחנו יושבים, נוסעים. טוב, עלו 3 וטסו, הגיעו לשם. תוך 2-3 הגיעו. לא משנה, זה לא היה מהירות אלכוהולית, אבל נסעו הגיעו. הגיעו לשם, נחתו. טוב, מעט מין צריכים עכשיו את הרופא. נכנס הרופא, רואה אותה, הוא למד רפואה, הוא יודע. ראה, הסתכל על העיניים, ידע ממה היא סובלת. אמר, תביאו עשבים כאלה, תביאו משחה כזאת, תביאו משקה כזה. קטש, מרח, עשה, מרח, נתן לאכול, נתן לשתות 3 פקחה את עיניה, קמה על רגליה והבריאה. אמר המלך, טוב, אתם 3, את מי אני זה? מי זה הרופא? זה הוא. אבל הם התחילו לריב. סבא, מי יקח את בת המלך? מי יהיה מלך פה? זה שלה, בדולח אמר, אם לא אני ראיתי, לא הייתי מגלה, מאיפה הייתם יודעים? מאיפה הייתם מגיעים פה בכלל? אני הממציא של העניין, אני המקור. אמר לו השני, תמבל, אתה תראה מפה ועד הודעה חדשה. אם אני לא מסעתי את המטוס הזעיר הזה, איך הייתם מגיעים לפה בכלל? אני הבאתי אתכם. והשישי אמר, מה אתם מדברים? מי ריפא אותה? אני ריפאתי אותה. אמרו, אתם יודעים מה? בואו נלך למלך. למה נריב? באו לשני המלך. אמר לכם את זה בקיצור. באו לשני המלך, המלך אמר, חשב, חשב, אמר, נשאל את הבת. שאלו את הבת, אמרה את הרופא. ואני אגיד לכם למה. אמרה, מי יודע, אולי עוד 40 שנה הייתי יכולה, אולי עוד 20 שנה, עוד 10 שנים. מה יעשה לזה עם הכדור הבדולח שלו? ידבר, ידבר, ידבר בלי סוף. ובתקנה לא ידע לתת. לא שווה כלום. וזה עם הספינת אוויר, ואני אקח אותה. אקח אותה אולי לגן עדן? היא לא רוצה, יש עוד זמן. מה נשאר? הרופא. אומר ככה זה גם אנחנו. אנחנו יצאנו ממצרים. אנחנו סופרים עומר, רבותיי. הלילה ספרנו 5 נשאר בדיוק 2 לחג השבועות. אז אנחנו כבר, זאת אומרת, מתחיל 60 ממחר. זה כמו, אתה מחכה לשבת, 5 עברו, נגמר 5. הלילה זה כבר 60 מתחיל. אז אתה בא, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים, בא משה ראה בסנה מה שראה, והלך למצרים, היכה אותם, הוליך אותם במדבר, זה היה בדולח והיה ספינת אוויר. אבל מה זה שווה? העיקר היה שעמדו על הר סיני, מי ריפא אותם? התורה. התורה ניתנה לישראל בהר סיני, והיא הרפואה שלנו, רבותיי, היא ששומרת עלינו מכל המזיקים, היא שמגינה עלינו מכל מיני פורענויות. נתפלל לקדוש ברוך הוא שזכה אותנו ללמוד תורה, לשמוע תורה, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה באהבה.